ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ביום שני בלילה, כאשר הגיעה אליי הבשורה הקשה והכואבת על הסתלקותו לישיבה של מעלה של ידידי וראי הרב יהודה זיכרונו לברכה, עומד הייתי בפרשת השבוע, וכך קוראים אנחנו בפסוק הראשון: ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. פסוק שכולנו מכירים אותו. המשנה באבות בפרק ה מדברת על 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. יש שם מחלוקת גדולה מאוד בראשונים במניין הניסיונות הללו. בסך הכל מנויים שם 14 ניסיונות לפי כל שיטות הראשונים, והרמב״ם הוא היחיד שמונה בפירושו שם לאבות את הציווי הזה של לך לך מארצך וממולדתך. הוא מונה אותו כניסיון הראשון בתוך מערכת הניסיונות שאברהם אבינו התנסה עד העקדה, ויש גם אומרים שקניית מערת המכפלה היא חלק מן הניסיונות וכו'. והמחשבה הראשונה שתפסה אותי, אברהם אבינו, אבי האומה, בגיל 75 לפי מה שמספרת לנו הפרשה, מתנסה בניסיון הראשון שלו, לך לך מארצך ומולדתך, והוא מתחיל דרך ארוכה ומיוחדת בתור האבא של כולנו. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, הרב יהודה שלנו בגיל 42 זה הניסיון האחרון שלו. הקדוש ברוך הוא קרא לו באותם דקות ובאותם רגעים, והוא אומר לו: לך לך מאשתך, מילדיך, מאמך. כולנו יודעים שהרב יהודה נולד להורים שלו אחרי למעלה מ-10 שנות נישואים, בן יחיד לאביו ולאמו. מקהילתך, מישיבתך, מתלמידיך, מחבריך, משפחה הרבה יותר מורחבת, הרבה יותר גדולה, ועוד כהנה וכהנה של לך לך, שמכולם הרב יהודה שלנו הלך באותו לילה. זיכוך אחר זיכוך עבר הרב יהודה עד שהוא הגיע לניסיון הגדול והנורא הזה. לא בכל יום מגיעה לישיבה של מעלה נפש מיוחדת כזאת. כבר הזכיר ראש הישיבה בדברי ההספד המיוחדים שלו בלוויה את הגמרא במועד קטן: רוכב ערבות, הכוונה היא לריבונו של עולם, סס ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. המערשה במקום מסביר מה זה נפש נקי וצדיק. הקדוש ברוך הוא שמח כאשר בא אליו נפש הצדיק כשהיא נקייה. לפני הרבה מאוד שנים שמעתי את הרב קוליץ, שהיה רבה של ירושלים, כשהוא הספיד אולי את גדול ראשי הישיבות בדורנו, הרב גוסטמן, בישיבת נצח ישראל, כשהרב גוסטמן נפטר, וגם הוא פתח, ייבדל כולם לחיים ארוכים, גם הוא פתח בדברי הגמרא הזאת, וכמדומני שהוא הסביר את זה באופן הזה: נקי זה דבר שקשור לדעת, נקיי הדעת שבירושלים, ביטוי שהגמרא חוזרת עליו כמה וכמה פעמים. צדיק זה קשור לפעולות, למעשים, אדם עושה צדקה, אדם עושה חסד, זה בחינה של צדיק. הקדוש ברוך הוא שמח כאשר בא אליו אדם שיש לו את שתי המעלות הללו, גם הדעת שלו היא נקייה. כמה דיברנו עם הרב יהודה, כמה למדנו, כמה שוחחנו, דעת נקייה, אדם שחושב על מחשבות גבוהות, על מחשבות מרוממות, מעולם לא עוסקים במה שאנחנו קוראים דברי הבל ושטויות ודברים כגון אלו, ומהצד השני, זאת אומרת, לא עוסקים בדברים בטלים, ומהצד השני תמיד איזושהי צדקות, איזושהי אכפתיות, איזשהם מעשים חיוביים וטובים לטובת כל מי שהוא יכל לסייע ולעזור לו. זאת אומרת, הצירוף של שני הדברים הללו יחד, בבוא אליו נפש נקי וצדיק, אז ממילא הדברים הללו מסמכים את ריבונו של עולם. אני חושב שבערך 10 שנים הייתי קשור לרב יהודה מאז שהוא הגיע כאן לבית המדרש, וחשבתי לעצמי, הכל אני ככה מעביר קצת מחשבות שעלו לי באותו לילה קשה, חשבתי לעצמי, מה היה עיקר השיח בינינו? במה עסקנו? במה דיברנו? במה התנהלנו יחדיו? אז אפילו בדברים פשוטים, היו לנו כינויים, איך אני מכנה אותו ואיך הוא מכנה אותי, לא צריך לחזור על הדברים האלה פה, אבל איזושהי קרבה נפשית שאפילו בהודעות, בהודעות שהיינו שולחים אחד לשני, איך היה השיג והשיח? אני מוכרח להודות על האמת שהרבה פעמים התווכחנו. הרבה פעמים התווכחנו ונשארנו ברי פלוגתא בעניינים של חינוך, בענייני נפש האדם, איך להבין ומה לעשות ואיך צריך לפעול. לא תמיד הגענו לעמק השווה, כדרכם של אנשים שמכבדים אחד את השני, אבל לא כולם חייבים לחשוב כל הזמן אותו דבר. אז זה היה פעמים רבות. הנקודה השנייה, שהרבה פעמים גם חלמנו יחד. חלמנו, אני לא מתכוון לחלומות בלילה, אלא אני מתכוון לחלומות שחלמנו פה בבית המדרש. דיברנו המון על כתיבה תורנית איכותית. דיברנו על לפתח כאן מתוך הישיבה איזה מפעל גדול של אגדות חז"ל. איך עושים את זה, מה עושים עם זה, המון המון פעמים, איך בעזרת השם, אולי עוד חזון למועד, אולי זה יהיה בחינה של להושיב ישיבה על קברו. והנושא השלישי שעלה לי, הרבה הרבה שעות, ואני לא מצליח להבין למה, אבל אולי גם עם אחרים, אני לא יודע, לא שוחחתי על זה עם אחרים, אני יודע על עצמי, הרבה מאוד שעות דיבר איתי הרב יהודה, הוא היה עסוק מאוד בכיבוד אמא שלו, והוא דיבר איתי הרבה מאוד על נושא של כיבוד הורים, וכפי שפתחתי הוא היה בן יחיד, הוא היה נשוי עם ילדים ויש לו מחויבויות לאשתו ולילדיו, איך הוא מתנהל מול האמא היקרה והאהובה הזאת, והמון, האם שהיא תישאר בביתה לבד, האם שהיא תעבור לגור אצלם בבית, האם שהיא תעבור לדיור מוגן. הרבה מאוד ישבנו פה בבית המדרש והיינו עסוקים בסוגיה המיוחדת הזאת, וזה היה נושא שתפס הרבה מקום בקשר שבינינו. כפי שאמרתי, לא יודע למה הוא עסק איתי בעניין הזה. מרגע שהתגלתה המחלה והוא הושפז, השתדלתי תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם לבקר אותו בכל יום שישי. זו הייתה הקביעות, יום שישי בבוקר לבקר את הרב יהודה, ומאוד התפעלתי רק להיכנס לחדר שהוא היה בו, והוא עבר שם כמה מסעות בקומה הזאת המיוחדת בשערי צדק, וכל מי שהתבונן בתמונות, בקרזות, בספרים, במה היה ליד, הכל נסך איזושהי אופטימיות, הכל נסך איזה תמים תהיה עם השם אלוקיך. היה לו אמון לא רגיל ברופאים. בדרך כלל הרופא אומר א', אתה חושב ב', הרופא אומר ב', אתה חושב ג', כאילו מה הולך פה בכל הסיפור הזה? אבל הסביבה שדרה, הסביבה, אני אומר בלי לדבר, הקירות, המיטה של היד שבדרך כלל הייתה ריקה, מה שהיה על הארונית וכולי, שידר איזה אווירה מיוחדת. לא באת לסתם חולה, הילדים שלו עשו את זה, הילדים שלו זה הוא, זה הכל מוקרן מהאווירה והעניין. ותמיד הביקורים היו קצרים מאוד, תמיד התעניינות רבה מאוד בישיבה, בתלמידים, מה קורה עם החבר'ה בצבא, מה שלום הרמי, מה שלום האנשים האחרים, הרבה מאוד מסביב לעניין הזה ולדבר הזה. ואני חושב שמה שהשתלב באישיות המיוחדת הזאת, והוא הדגיש את זה מאוד, הוא היה משתמש, כל אחד מכיר את זה פה, איפה גדלת בבגדד הקטנה, כאילו ככה הוא קרא למחנה יהודה ולכל האזור הזה, והסבא רבא שלו בא למנחת יהודה, רוחות מספרות, וכל מה שהוא התפלל בילדותו. ראיתי איזשהו שילוב של יש על זה גם הגמרא אומרת, בבל ארץ שינער ילדה וארץ ישראל וכולי, אבל איזשהו שילוב של יסודות, מצד אחד קשר מאוד לרבנים הבבליים, לרב אליהו ומהצד הבן איש חי כמובן, ומצד שני איזה גידול של ארץ ישראל עם אכפתיות לכלל ועשייה ופעולה וכל המפעלים שלו. ישיבת הכותל זה הייתה נקודה אחת, אבל הייתה מדרשה לבנות והיה לב והיה עוד כהנה וכהנה. אני רוצה לסיים את הדברים באגדה, כי הרבה הרבה שוחחתי עמו בעניינים הללו. אני חושב שאין היה ספר שהיה מאוד מאוד אהוב עליו והיה קשור בו. אגדה שמצריכה עיון גדול, שוודאי לא נעשה אותו עכשיו, אגדה מופלאה במסכת שבה אנחנו עוסקים בישיבה. הרב יהודה יצא מתוך הישיבה, ובכלל פרק שביעי בבבא מציעא משופע באגדות, והגמרא מספרת על ההסתלקות של רבא בר נחמני. זה איזשהו סיפור שבמידה מסוימת הוא מקביל לתנורו של החנק בדף נונטט, כי היה ויכוח בשמיים על טהור או טמא, ובא ואומר רבא בר נחמני, אומר על עצמו, אני יחיד בנגעים, אני יחיד בזה. אני לא נכנס לכל האגדתא, אני אומר זה סיפור מרתק ומחייב עיון גדול בפני עצמו. אבל הגמרא מספרת מה קרה בבית המדרש כשהגיעה הידיעה שרבא בר נחמני נפטר. אז הגמרא כך אומרת, ומזה הייתי מבקש שאולי ניצא משהו, ובזה כמובן נסיים. אומרת הגמרא, נפל פיתקה מרקיע בפומפדיטה, רבא בר נחמני מתבקש בישיבה של מעלה. זאת אומרת, הגיעה הידיעה לבית המדרש, נפל פתק מן השמיים, כמובן שאין הדברים כפשוטם, אלא הרגישו מבחינה רוחנית, הוא הסתלק. אז מגדירים את זה נפל פיתקה. נפקו אביי ורבא וכול רבנן לעסוק בי. החליטו כולם, כמו שעשינו פה בישיבה, התכנסנו כולם וכולי, איך אפשר לא להיות עסוקים בדבר הזה? החליטו כולם להיות עסוקים בזה. לא אבי יד דוכתם, לא ידעו איפה הוא נפטר, איפה הוא נקבר, איפה הוא נמצא, לא ידעו את מקומו, אולי גם לא הכירו את דרגתו עד הסוף. עזלו לאגמה, הלכו לאגם, חזו ציפרי דמטללי וקיימי, ראו שיש ציפורים שמרוכזות במקום אחד. ומסבירים הפרשנים פה מה המשמעות של זה. המהר"ל אומר שהם עשו צל, בן יהוידע אומר משהו אחר. אמרי שמע מיני אטמו, אמרו כנראה שהוא נמצא פה מתחת לציפורים הללו, לכן הציפורים נמצאות במקום הזה. ספדו תלת היומי ותלת הלילותה, התחילו להספיד אותו 3 ימים ו3 לילות. אומרת הגמרא, נפל פיתקה, כל הפורש יהיה בנידוי. הווה אומר, כל מי שחושב שעכשיו מפסיקים את האבל יהיה בנידוי, דבר נורא והיום, יהיה בנידוי. ואז מספרת הגמרא, ספדו 7 יומי, נפל פיתקה, לכו לביתכם לשלום. מה אני מבקש לקחת מתוך העניין הזה לאבל הגדול שבו אנחנו נמצאים? תמיד אנחנו נכנסים לבית המדרש, כל אחד מתיישב על מקומו וכולי. מאוד בלט כשהרב יהודה נכנס לבית המדרש שני דברים. א', כוס הקפה ביד, זה היה סימן העיקר, עם זה נכנסים לבית המדרש. והציפורים, התלמידים שבאו לשבת, ללמוד, לשוחח, לשמוע, להתבונן ולראות, אותם ציפורים שפה שמרו על רבא בר נחמני לאחר פטירתו, זה הדימוי שיש לי לרב יהודה כשהוא נכנס לבית המדרש. התלמידים באהבה ובחיבה ובחום הגדול שהוא נתן להם יחזירו לו את הציוץ הזה של הציפורי. והדבר השני שאני חושב שצריך ללוות את כולנו, שלא נעלה בדעתנו שטוב, שלושה ימים לבכי, שבעה לזה, שלושים לזה, אנחנו לא נפטרים מהעניין הזה. העניין הזה הוא חלק מאיתנו. פה יצא וצעקו על כולם, שלושה ימים תהיו בנידוי, אחרי שבעה ימים לכו לבתיכם לשלום. לא אני יודע מה ואיך ומה, אבל נדמה לי שכל אחד מאיתנו הדבר הזה צריך ללוות אותנו, הדבר הזה צריך לחיות איתנו. זה לא לחינם הכוחות שהתגלו בו, שהתגלו כאן בימי מחלתו של הרב יהודה, הכוחות של התפילה, הכוחות של הלימוד, שלא נעלה על דעתנו מסמנים וי וממשיכים הלאה. זה צריך לתפוס, אני לא יודע איך, אני לא יודע אם מישהו מאיתנו יודע איך, אבל אם המחשבה הזאת תלווה אותנו, אז בעזרת השם נמצא גם דברים למה לנתב את זה ועם מה לעשות עם זה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.